אתה קורא...
מקור חמש, רק התחלת את זה.
אה, אוקיי.
עושה שיש שניהם שווים וארציב עולים בכבש. תנו רבן, עושה שני כהנים שיש שניהם שווים וארציב עולים בכבש. כאדם אחד מהם לתוך 400 מחברו. זאת אומרת, הכוונה, מי יזכה בקורבן? זה פייס, זה לא... נטל סכין. נטל סכין, חמש. מקור חמש. קל לו בליבו. כן, זה בגלל ש... קיצור, אין מה להגיד.
איזה נראה, מה זה פה?
איזה דבר פרוע.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את ה...
איך קורה דבר כזה בבית המקדש?
זה מזכיר את הסיפור עם... אחד מהסיפורים של רבי נחמן, שירבב האבקה של צדיקים והאבקה של משוגעים. ואז נהיו צדיקים משוגעים. שכל אחד נתן להם חברי.
בקיצור, עמד רבי צדוק על מעלות העולם ואמר, אחינו בית ישראל, שימו. הרי הוא אומר, כי אם יצא חלל באדמה מצאו זקניך ושופטיך. על מי להביא עגלי הרופא, על העיר או על העזרות? קראו כל העם בבחייה. כן, זה פרשת עגלי הרופא, אנחנו יודעים את ה... אבל קודם כל, סתם שאלה, הרי ברור ש...
שרוב מיקאו.
ידוע מי יקא אותו, הרי כל הפרשת עגלי הרופא זה אם לא ידעו מי יקאו. אבל כמובן שכל הנושא של עגלי הרופא בא לזעזע, ופה המטרה הייתה לזעזע את הציבור. אבל מה שמעניין, תראו, תשימו לב, תסתכלו באותו סיפור, אותו סיפור מופיע גם בתלמוד הירושלמי, תשימו לב, הבדל מעניין. הרי, יותר במדידה, בסוף הסיפור, מה שהוא אמר כתיב, מי כתיב? מעשה באחד זה אותו דבר, אמר רבי צדוק ואמר, כתיב כי מצא חלל, אנו מיכל לנו למוד, מן ההיכל ומן העזרות. שמים לב הבדל מעניין.
לא מזכירים את עגלי הרופא בכלל.
לא, זה עגלי הרופא, כי מצא חלל, זה כבר לא, זה מובן.
זקניך ושופטיך.
זה עגלי הרופא.
הוא לוקח את האחריות על מי? על עצמו? אני לא מבינה. אני לא מבינה את הקטע. הוא לוקח את האחריות על עצמנו?
לא, לא, זה לזעזע את הציבור.
שזה קרה או מי השם, או הקודש או הזרה?
לא, בגלל הרופא מה עושים? הרי מודדים את העיר הקרובה לחלל, והיא שם...
ואז מאשימים מי שהכי קרוב.
כן, נכון, בדיוק. מי שהכי קרוב. אז פה את מי מאשימים? זאת אומרת, זה לא באמת דין עגלי הרופא, בגלל שידעו מי הרג אותו, זה דין עגלי הרופא. אבל הוא שואל, כאילו, מי השם? האם העיר, לפי התלמוד הבבלי, העיר או העזרות? מה זה העיר או העזרות? זאת אומרת, העיר זה הציבור הרחב, הוא בעצם התרבות של העיר, או יכול להיות שהפגם מתחיל גם משהו בקודש, בעזרות. זה אומר התלמוד הבבלי. התלמוד הירושלמי אומר, מהיכל או מהעזרות? זאת אומרת, קודם כל, כשמקדימים את העיר, אז הכוונה שכנראה בעיר, יכול להיות שגם אנחנו קצת אשמים, יש איזה כמה שוגעים קצת בתוך הכהונה, בתוך הקודש. אבל פה זה מתחיל מההיכל, כלומר, תרבות ההיכל, כלומר, קודם כל, אלה שבקודש הם האשמים. ההיכל הם האשמים. קודם כל, ההיכל אשמים. זאת אומרת, אם יש משהו, תופעה כזאת, סימן שאנשי הרוח הם לא בסדר. הכהנים לפני ולפני, כמה שיותר ב...
זה באמת מאוד מאוד חריג, דבר כזה.
לא חריג, זה היה תרבות, זה בדיוק העניין, מה איך מגיעים לכזה דבר? זה מין תרבות כזאת של... שהקודש דוחה את המוסר, משהו כזה, איך מגיעים לכזה...
זה קודש מעוות פה.
מה?
זה קודש מעוות.
נכון! כביכול הקודש, נכון, ברור שהתורה, ברור שכל אחד... כל אדם מצפון מבין שזה הפוך ממה שהתורה רוצה. אבל איך מגיעים לכזה דבר?
נכון, זהו, זו השאלה. איך מגיעים למקום כזה?
שלא לומדים נכון.
אז השאלה מי השם? העיר? או ההיכל?
זאת אומרת, האם זה בא מלמטה שהפגם הזה?
נכון.
או האם זה בא משהו שהוא...
אז רבי צדוק אומר, אנחנו אשמים. בקיצור, אנשי הרוח, הכהנים, אנשי הקודש, הם האשמים. זה ה...
אבל מה ההבדל בין ההיכל והעזרות בעניין זה?
ההיכל זה יותר בקודש.
יותר בקודש.
ברור, ההיכל זה בית המקדש עצמו. זה הכוונה.
והזרות זה הציבור, כל הציבור.
עשרת נשים, עשרת גברים.
מה השאלה העקרונית שהם פה שואלים בעצם?
יש שאלה. איך מגיעים לכזה מצב?
זה שאלה של, על, על הנהגה או שאלה על חינוך?
שאלה על חינוך. שאלה על חינוך, אבל השאלה קודם כל צריכים לקחת אחריות, אלה שאחראים. יש כאלה לא יודעים לקחת אחריות. הכל בסדר. אני תכף נראה גם ב... קראתם גם את גוש קטיף. טוב, נראה בהתחלה, ב... לא, אני אסתכלו רגע במחדף מספר 4, יש לכולם 4. אני רוצה לומר, בפורה, אנחנו שואלים את עצמנו. בכלל, הסתכלו אותי. בגוש קטיף היה ברור, היה טובים ורעים, נכון? היה... ברור שהיו רעים, והיו טובים. אבל לפחות התלמוד הירושלמי בא ללמד אותנו שגם הטובים, צריכים לראות אם יש להם מה לשפר, גם אם לא היו נכונים במשהו. זה לכן שכתוב על יוסף, על יוסף שם, שהוא נהנה, זה מה שרש"י מביא, אבל זה המקור הזה בתלמוד הירושלמי, לא כתוב את זה בתלמוד הבא. שבעצם יוסף, גם היה לו כל מיני דברים לא נכונים. הייתי רואה שם בדוגמה, לא נעריך בזה, אבל... בקיצור, הם חושבים בהם בכל מיני דברים. ולכן כתוב בצדול במקור הזה, בדף 4, בשורה הרביעית, פלס מוזנה משפט להשם מעשהו כל הבני כיס. זאת אומרת שכביכול זה עונש מידה כנגד מידה. טוב, על כל פנים נחזור לעניין, עכשיו אנחנו מגיעים לנושא מאוד מעניין. קודם כל, בכלל, הנושא של קבלת אחריות, לא עכשיו, אני מקווה, אחרי המקור 7. המקור 7 הוא גם, כמו שילד קטן לפעמים אומרים לו, ילד קטן תמיד אומרים לו, הוא עשה מעשה לא נכון. הוא אומר, אם תודה, לא תקבל עונש. העיקר זה שאדם, יש לו את האומץ להודות. זה לא, לפעמים זה לא יעזור, בגלל שהוא יעשה את כל המאמצים, הוא יותר שלא קבל, אבל הוא לא יכול להגיד שהוא עשה משהו לא טוב. אז הוא נותן לו כל מיני תירוצים. הדרגה הגבוהה ביותר של האדם זה שקודם כל הוא מכיר, הוא אומר, אני לא בסדר. אני פה לא בסדר. אז זה בקרב שהנהיג אותו שמואל נגד הפלישתים. אמר שם שמואל, ריבון העולמים כלום אתה דן את האדם, אלא שהוא אומר, לפניך לא חטאתי. ואלה אומרים, לפניך חטאנו. זאת אומרת, זה הדרגה... ברגע שאדם מכיר בחטאו, אז זה כבר בעצם, אופן אוטומטי מחפרים לו את כל החטא. זה
השאלה אם אדם אומר, חטאתי, אבל הוא אומר, הוא לא עושה עם זה כלום.
בעצם שהוא עושה עם זה, הכוונה הוא עושה עם זה, אז הוא עושה דקים, ברור.
קודם זה שהוא ידע שהוא חטא, זה כבר התחלה טובה.
נכון, זה לא פשוט, תראה, אני נתתי את הדוגמה של הילד. לא משנה, הוא יודע שהוא לא יקבל עונש, אבל הוא לא יכול, לא יכול להגיד זה אני. זאת אומרת, הייתי לא בסדר, זה דרגת נפש גדולה מאוד. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לנושא של סירוב פקודה. ואני אחרי 7. שאלה מי השם במעשה מכירת יוסף. אנחנו יודעים שמכירת יוסף היה כמובן השלכה לבור ובאופן וכולי, ואז יהודה הציע שבואו נמכור אותו לשמיילי. עכשיו, השאלה קודם כל חזל גם בתלמוד הבא וגם בתלמוד הירושלמי, לכאורה הוא הציל אותו. הוא הציל אותו, מכר אותו לחוץ לארץ. אז הוא אומר שעצם המכירה לחוץ לארץ, אל תחשוב שהוא עשה דבר טוב, הוא עשה דבר רע. קודם כל יהודה עשה דבר רע. שלא נטעה. זה בהמשך תראו כבר, שנקרא את המאמר בדיוק. אבל השאלה מי אשם? מי אשם במכירה של יוסף? במכירה שלו לישמעאלים? כל התהליך הזה שחז"ל אמרו שהוא לא טוב. גם בבבלי, גם בירושלמי. מי אשם? כלומר, יש לנו פה מקרה שמנהיג, נותן הנחיה. נכון?
הרי האחים, בגלל שרצו להרוג אותו, אז הוא מוכר אותו כדי להציל אותו.
כן, כן, כי יכול להציל אותו. אז זה מה שאמרתי, חזל אומרים שזה לא הצלה, מכרת אותו לחוץ לארץ, זה דבר לא טוב.
כן.
אז זה נתון, אני לא מתווכח את זה.
זה מול זה.
אז בכל זאת, חזל אמרו שזה לא נכון, הוא מה, אני לא עכשיו זה, אבל השאלה, מי השם? אם אני אומר שזה דבר לא טוב, מי השם בלא טוב הזה? זה חזל קוראים שזה לא טוב, בסדר? לא להתווכח על זה. היא יכול להציל אותו, אבל זה לא... קצר, עשו לי עם כל החוץ לארץ.
זה שם ביחד כזה.
המנהיג נתן פקודה, יש פקודה, נכון, יש פקודה, או הוראה, או הדרכה.
יהודה הוא המנהיג. יהודה הוא המנהיג.
יהודה המנהיג, נכון, יהודה המנהיג, נתן, הנחית פקודה. אז מה קורה? מי השם? הוא השם. השמים הסובב גם השם.
לכל אחד יש חלק בזה.
אז זאת השאלה. אז תראו תראו דבר מעניין. תסתכלו קודם כל בתלמוד, מה שכתוב בבלי, סנהדרין ו' עמוד ב'. רבי מאיר אומר, וכולי, ויאמר יהודה אל אחיו, מבצע כי נהרוג את אחינו. אני קורא שורה שנייה באמצע. וכל המברך את יהודה, הרי זה מן העץ. נכון? כתוב כל המברך את יהודה, נכון? תסתכלו במה אומר הירושלמי. מה תלמוד לומר בוצע ברך מעץ השם? הברכה, אתה חושב שזה ברכה, אבל זה כללה, זה הכוונה, בואו בוצע ברך מעץ השם. אלו אחי יוסף. לא יהודה.
אישית.
אחי יוסף. זאת אומרת, מי אחראי פה על העניין? אחי יוסף. כולם אחראים. בקיצור, זה שהמנהיג נתן פקודה, אם אני מבין שזה פקודה עם סדין אדום,
נכון.
אז...
יש לך אחריות לא לעשות
את זה. בדיוק, נכון.
לא יכול להגיד, רק עשיתי את העבודה.
מה שאמרו לי לעשות.
זה, אני חושב שזה מקור...
מעניין.
מקור מעניין. דוקטור חלגי אומר מקור מעניין, יפה.
כן, אבל... מה? ככה, זה אמירה ש... באמת היא נאמרת ככה, בדרך אגב, היא לא מודגשת, לא סמנים אותה על השולחן.
אז הוא שואל אותו, אז היות וזה נאמר דרך אגב, יש לי עוד דרך אגב אחד כזה, יש עוד דרך אגב משהו, לא ניכנס לזה, אבל יש אחד, יש דוגמה מפורשת, בתלמוד הירושלמי, זה דוגמה מפורשת, זה עם, כתוב מפורש עם שאול ונוב עיר הכהנים. ידוע, שאול הרג את נוב עיר הכהנים, סייעו לדוד, ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו, סובו ועמיתו את כהני השם, כי גם ידם עם דוד. מי היו? מי זה הרצים הניצבים? מי היו? אמר רבי שמואל בר רב יצחק, אבנר והמסע היו. זאת אומרת, שרי הצבא של שאול. אמרו לי, כלום אית לחלן, אלא עדן, זונדר, אני לא זוכר בדיוק את הפירוש, אבל יש לנו את הדרגות, משהו כמו הדרגות. זה קח לך את הדרגות, אנחנו לא מבצעים.
לא.
אבנר והמסע, שרי הצבא, אמרו שאנחנו לא מקיימים כזאת פקודה. אנחנו מניחים פה את הדרגות, מתפטרים.
אנחנו שמים את הדרגות על השולחן.
מתפטרים. אז הוא הולך לדרג האדומי, שואל כבר מעורד וכל זה, אז זה כבר ה... טוב.
יש איזה מדרש שאני פעם ראיתי...
אז קודם כל זה מקור מפורש.
כן, מדרש. רגע, בפבלי לא מופיע משהו?
אז רגע, תכף אני אספר, אני תכף קוראי על סיפור בפבלי. לא, הסיפור הזה לא מופיע.
כן, איזושהי... זה שעל אבנר והמסע לא מופיע בפבלי.
תכף אני אגיד לך מה כן מופיע.
זה מעניין. רק הערה, ראיתי איזה מדרש שאומר, ששואל למה זכה אבנר להיקבר במערת המכפלה. אתם יודעים שיש קבר של אבנר ליד מערת המכפלה.
על יד.
ממש על יד. אז הוא נקבר על יד האבות והאימהות, זה זכות גדולה, ומדרש אומר על שלא קיים את פקודתו של שאול עם כהננו, על זה זכה להיקבר במערת המכפלה עם האבות והאימהות. הוא הפך להיות חלק מאבות העולם, זה אבות העולם במובן של איש מופת שצריך ללמוד ממנו.
איפה זה מופיע? לא, אנחנו לא שמעתי את
זה. ראיתי את זה בערך, מדרש מאוחר, או יהיה קוצ'ימוני או...
אולי רואה ולי.
מה התרגום של מה שכתוב?
לא, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה הכוונה הדרגות שם. זה
הכי יותר דרגות.
לפי דעתי זה ילקוט ורובלי, מה שאתה מדבר.
כלי הנשק ואת ה...
אני לא זוכר איזה מדרש, אני...
על כל פנים, דיברתי עם איזה מישהו, עם יהודי, לא חשוב כאלה, היה, סנדים מעניין, אומר לי, יש את זה גם בתלמוד הבבלי, סירוב פקודה. טוב? אמרתי לו, אבא, בכבוד. פתח פיך ואירו דבריך. מה? טוב, אז הוא אמר לי, אכן כן. אבל תשמעו מה, זה היה, לא יודע אם פשוט להגיד את זה, סירוב פקודה, הרעיון הוא, זה אותו רעיון, אבל תשמעו טוב, על מה מדברים. מה מדברים? וכידוע היה מרד בדוד של שבע בן בכרי. שבע בן בכרי, אז מה מרד בדוד? ואז דוד ניצל את ההזדמנות הזאת, הוא מינה שר צבא אחר, חשב שהוא יצליח להתפטר מיואב, אורך הזה, הוא מינה את המסע בין יתר, הוא מינה אותו שר צבא, והוא אמר לו, תטפל במרד. תגייס את הצבא, שירדוף אחרי שבע בן בכרי. כתוב, ואיחר מן המועד. אז יואב ניצל את העניין שהוא, ואיחר מן המועד, אז הוא הרג אותו. יואב הרג את המסע, והוא רדף בעצמו, לקח, גייס את החיילים, ורדף אחרי שבע בן בכרי, והרג את שבע בן בכרי. השאלה היא, כמה זה ואיחר במועד, ואיחר מן המועד, אומר התלמוד הבבלי, אומר, ואיחר מן המועד, הוא, למה, למה הוא אחר מהמועד? בגלל שהוא למד אחים ורקים. זאת אומרת, הוא למד, הוא ניסה לדייק מהפסוקים. כתוב במנהיג, אצל יהושע, בכוונה כל מנהיג של ישראל, שאסור להמרות את פי, כל אשר ימרה את פיך מות יומת, משהו כזה. והוא למד, יכול לדברי תורה, תלמוד למד רק חזק ואמץ. הכוונה היא שדברי תורה אסור לו, זאת אומרת, הוא לא חייב לשמוע. אם אדם לומד בישיבה ולומד, עוסק בדברי תורה, הוא לא צריך לשמוע לו. אז זאת אומרת, בעצם רוצים לומר, אתה צריך איכשהו לסרב את הפקודה, זאת אומרת, הוא בא לגייס אותך, כדי למנוע את המרד את המרד נגד המלך, אבל אתה עוסק בתורה, אז אתה מותר לך להישאר בישיבה וללמוד.
אז אתה לא צריך למרוד.
מה?
אתה לא צריך למרוד פה. תמשיך בלימוד
תורה. כן, אכפת לך, מי אכפת לך, מסכנים את המלחמים במלך, לא זה העסק שלך, אתה יושב בשבעה ולומד. אז זה השיא האבסורד, הרי המאמר הזה בא לומר, בתלמוד הלא לי יש רק תורה, אין חוץ מתורה אין שום דבר, לא מלכות, לא מדינה, לא צבא, לא כלום. יש רק תורה.
זה בבלי, זה גלות.
נכון, נכון, אז אני אומר רק תורה, תורה, אין חוץ מתורה אין שום דבר. אז זה בדיוק אז נכון שאולי זה זוהי, אבל זה האבסורד שם זורק לשמיים. זה בדיוק טוב. עכשיו, אנחנו בדף 4, אז ראינו קודם כל דיברנו על יוסף. דיברנו על יוסף, בכלל התלמוד הירושלמי. כל הזמן הוא מנסה לומר, תמיד תסתכל, ההסתכלות היא, מה אני לא, מה, לא בסדר, מה אני יכול לשפר. אפילו שנראה שאני הטוב, הצד הטוב, הצד הטוב, גם אז פה יש לי מה לעשות, מה ללמוד. טוב, לא מרחב את זה, בגלל שלא מטרח את זה, בצורך טוב, עכשיו נראה. עוד דבר, קצת מעניין, אנחנו יודעים שהיום באחד ממנהגי האבלות, היום כבר לא נוהגים את זה, אבל באופן עקרוני, אחד ממנהגי האבלות הקדומים היה להפוך את המיטה. זאת אומרת, לשבת על מיטה הפוכה. מיטה, לא מזרון הכוונה, להפוך את המיטה.
מה זאת אומרת?
רגליים
למעלה?
כן. מיטה הפוכה.
היום לא נוהגים את זה. היום.
בכל זה, זה הדין הבסיסי.
אבל מה הרעיון בזה בכלל?
אז היה, זה הרעיון, אז תראי את הרעיון. יש פה איזה רעיון. אז יש פה הבדל מעניין. בתלמוד הבבלי כתוב, אבל חייב בכפיית המיטה, ניתן לי בר כפרה, דמות, מה, אני בעמוד 4 במקור השני הקטן.
בבלי
מאוד קטן, תדבר עמוד. אבל חייב בכפיית המיטה, ניתן לי בר כפרה, דמות יוקני נתתי בהם, ובעבודותיהם הפכתיה. כפו מיטותיהן עליה. זאת אומרת, אתם בעצם גרמתם לזה שאני, האדם הזה, אני אקח אותו. תוך, הוא האדם הזה, אתם אשמים, אז תקפו את המיטה.
על איזה מיטה שמדובר?
מה?
מה הקשר?
על איזה מיטה מדובר? לא, נפטר, כאילו, בגלל סיבה מסוימת?
כן, בגלל האבונות. אתם הפכתם אותי, כאילו אתם עשיתם, גרמתם לי לפעול כנגד רצוני. זה בערך מה שאני אומר.
כאילו, אני לקחתי את האדם בלית ברירה.
בגלל שאתם הכרחתם אותי. אתם הכרחתם אותי.
ממה
פה שהשם אומר?
כן.
נכון, הכוונה, הכרחתם אותי לעשות דבר שכאילו נגד רצוני. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקחת אדם, אבל אתם חטאתם. בגלל החטא, לוקחים את האדם.
אז למה זה...
אז אתם עושים משהו של הפוך, אני לא יודע בדיוק בדיוק, אבל אתם משהו צריך...
אבל זה כבר במצב מסוים או כל מיני?
כל מיטה, כל מיטה, כל מיטה צריך ככה להסתכל. תסתכלו, בתלמוד הראשון לכאורה זה אותו דבר, אבל גם כתוב, בר כפרה אמר, איכונין אחת טובה הייתה לי בתוך ביתך. אתם זוכרים ש... זה כאילו אומר, אתה גרמת לי לכפוף, אז אתה כופף, תזכר שאתה גרמת לי לכפוף, זה משהו כזה. אבל בר כפרה אמר, איכונין אחת טובה הייתה לי בתוך ביתי וגרמת לי לכופפה. אף אתה כפה מיטתך. מה ההבדל בין שני התלמודים? ההבדל הוא שלכאורה אני אומר בפשטות העניין שמי בעצם השם? בעיקר השם המרכזי זה המת עצמו. המת עצמו הוא גם כולם, הוא לא יודע, הוא נניח כולם ביחד. אז הם, כולם השם, זאת אומרת, המת עצמו או קולקטיב, אז תכו מישהו. אבל פה בעצם אומרים, לא, תדע לך, אתה השם, לא זה שמת השם, אתה השם. אומרים לזה שמרכז את האבלות. אתה השם, קודם כל ההסתכלות, אם קורה משהו, אתה צריך להסתכל שאתה אתה השם.
כל מי שנמצא בקורה ובסביבה וכו',
נכון,
תדע שיש לך חלק בעניין.
נכון, יש לך חלק בעניין, אם היית מתנהג כך וכך אחרת, זה לא היה קורה.
מה זה אומר? הוא לא היה נפטר.
כן, הוא לא היה נפטר, זה בדיוק העניין.
עכשיו שהוא נפטר, אתה צריך לעשות חשבון נפש.
לא מבינה, אבל
אתה צריך לעשות חשבון נפש, זה לא יכול
להיות. כל אחד צריך.
מדי. כל מי שבסביבת הנפטר.
לא, כל אחד.
בסוף מת.
זה תלת העולם, כל אחד.
כן, אבל כשיש לך המצב
של... השאלה שלי, למה מישהו השם ספציפי, כי מישהו נפטר, כי זה דרך העולם.
כן, אבל מישהו שנפטר, אתה צריך לקחת את זה, הוא קרוב אליך באיזשהו אופן, שכן, רחוק, בן דוד, לא יודעת מה.
לא, כנראה קרוב כל הקרובים עצמם.
נכון, אז אתה, זה שנפטר לך מישהו קרוב, זה אומר שגם אתה צריך לעשות חשבון
נפש. לא יודע, השאלה היא לא אמת עוננת, זה לא, לפעמים אם האדם זקן עובד במאה, הכוונה, איך צריכה להיות התודעה של האדם? האדם קרא לו משהו, הוא צריך להבין ישר, אני צריך לעשות משהו...
יש לי משהו, אחריות.
מחלקים אותך לאחריות, זה הכוונה. יכול להיות שזה לא נכון, ברור שיש מקרים שאדם הוא מת, בגלל שהוא מת, הוא בן 135. אז לא אף אחד... אבל התודעה, משהו הרבה בתודעה, לא אם זה בנכון עובדתי.
אני חושב שזה קורה כשיש, אני חושב שזה בעיקר קורה כשאתה אומר, שזה גורם לך לאיזושהי תחושה. זאת אומרת, נניח תינוק שנפטר, אתה מזדעזע, זה לא טבעי, משהו לא בסדר פה. או משהו כזה, אדם חולה, מחלה קשה, אז אתה אומר, אוי. זאת אומרת, כשקורה לך משהו בנפש, כתוצאה מאיזושהי פטירה של מישהו, שאתה מכיר או קרוב לך, אז זה שקרה לך משהו, זה אומר שאתה צריך באמת להזדעזע פה.
נכון, אדם לא מזדעזע, הוא כאילו דרך הטבע, הוא אומר דרך הטבע.
למה לא נוהגים יותר את קטיעת המיטה?
תוספות אומר משהו, לא יודע, לא זוכר בדיוק, יש איזה תוספות שאומר, לא יודע. זה מעניין שבגלל שהתימנים בדרך כלל שומרים מנהגים, כל מיני מנהגי אבלות, את זה הם לא שימרו. למשל עקיפת הראש, יש כל מיני מנהגים
של אבלות. שמעתי מרב דניאל סטירסקין שהיה תקופה שהיו נוהגים לא לעשות ברית מילה כשיש רוח צפונית. כי במדבר היה...
זה סכנה, לא יודע, סכנה, זה משהו אחר. למה זה קשור?
זה גם כן סוג של מנהג שהיום כבר לא נוהגים את זה. זה...
אולי רוח צפונית זה יכול להיות גם כשתינוק הוא לא במשקל הנכון או משהו כזה.
אתה יכול לדעת מה אתה לא מבין בדיוק.
אני...
על כל פנים, תראו סיפור מעניין. נחמיה איש...
שיחים.
שיחים, אני יודע.
שיחים.
פגע בירושלמי אחד. זה היה אני הכוונה. אמר לי, שחי מי אחד אתה נגולת. תעשה לי טובה, תדאג לי קצת לאוכל. אמר לי, לא, סליחה, בוא נקרא קודם, תזמו לבבי, סליחה, לא, אני נרד לי גם למטה, סליחה, קיבלתי, בוא נראה, הוא תיאטה לקמי דרבי נחמיה, אני אחד מה. אמר לו, במה אתה סועיד? אמר לי, בבשר שמן ויין ישן. אני אוכל, הוא שאל אותו, מה אתה רגיל לאכול? אמר לו, אני רגיל לאכול בשר שמן ויין ישן. אמר לו, זה בכל מקרה, אמר לו, רבי נחמיה, כזה דבר לא תקבל ממני. אתה רוצה, יש לי עדשים, אתה רוצה לאכול איתי עדשים, אני אזמין אותך בשמחה לסעודת עדשים שלי. גלגל עמו בעדשים ומת. כן, המת העני הזה מת. אמר, אוי לו לזה שהרגו נחמיה. אמר, אוי, כאילו, אוי לו לזה, אני
חייב. מאשים אותו, מאשים אותו.
מה?
מאשים אותו, נחמיה מאשים אותו. נחמיה.
כן, אז אוי לו לזה. מאשים את העני. אוי לו לזה שהרגו, מאשים את העני, כביכול. אז אומרת כבר, מה זה מאשים את העני? הוא אשם. עד רבה. אבל אי לומר, אוי לו לנחמיה, שהרגו על הזה. אתה, בגללך שלא נתת לו את מה שהוא רוצה, בשר שמן ביין הוא מת, אז אוי לו לך שאתה הרגת אותו. אומרת הגמרא, אלא אי הוא, דלא איבא אלא לפינו כנפשי, כולי אי. אני אשם. זה, מה שאמר בהתחלה זה בסדר. אני אשם, מה פתאום הוא מפונק כזה, רוצה בשר שמן, בשר שמן ביין.
הוא אני שאוכל אנשים.
לא, אז הוא היה רגיל, תלוי איתה מה, מבדוק המצב, הוא לא היה רגיל לכל אנשים. בקיצור, אז האחריות היא של העני.
העני? העני? מה אתה בא בדרישות כאלה?
מה אתה זה? אתה צריך להגיע פעולה כזה. נראה מה כתוב בתלמוד הירושלמי. לכן יש שיחיד פגע בירושלמי אחד. אמר לי, שחי מי אחד אתה נגולת. אמר לי, אלך פימית, וזיל זבול קופג. תקנה בשר, כנראה שבשר היה יותר זול.
בשר זול יותר.
מה? ואכל ומת.
רגע, מי אמר שזה... הוא, אולי זה הבשר לא בסדר?
שהוא לא היה רגיל.
מה?
בשר זול, אז זה בשר לא משובח, הוא לא...
כן, אבל הוא לא היה רגיל לבשר זול.
כן, הוא לא היה רגיל, היה רגיל לתרנגולתא.
רמה יותר גבוהה.
אז אמר, בואו וספדו להרוגו של נחמיה. זאת אומרת, פה אנחנו רואים בדיוק הפוך. זאת אומרת, פה הוא מקבל אחריות. אני אומר, קרה לו משהו לעני, אני לא בסדר. זאת אומרת, זה תודעה, זה עניין של תודעה, זה פשוט אותו מקרה, פחות או יותר, אותו רעיון. טוב, עכשיו אנחנו נעבור לעמוד...
אז רגע, מה אומרים? הוא אשם או הוא אשם?
לא, לפי התלמוד הירושלמי, רבי נחמיה אשם. נכון.
כן. זה נשאר ככה.
כן. לפי התלמוד הבבלי, אני אשם. לפי התלמוד הירושלמי, רבי נחמיה הוא אשם.
איזה חוצפה להאשים מישהו שמת, אה?
למה זה הכי קל? הוא כבר ממילא מת, מה הבעיה להאשים
אותו? כן, אתה אשים אותו.
מה עושים עם זה? הוא מקבל עונש?
מה? לא, זה עניין של תודעה, זה עניין של תפיסה, זה עניין של...
זאת גם שאלה הלכתית, עד כמה היה חייב רבי נחמיה לעשות מאמץ ולתת לעני את מה שהוא רגיל.
כן, בסדר,
אין לי. לפי הבבלי, אתה לא חייב, אתה נותן לו את מה שיש לך, אני לא חייב לתת לו, אם הוא רגיל ליין ובשר משובח, אני לא חייב לתת לו. אני יכול לתת לו את השם.
זה מה יש לי.
משהו, זה מה יש לי. לפי ירושלמי, אדם צריך לעשות מאמץ ללכת לקראת העני ולתת לו את הדברים שהוא רגיל בהם. ולא להגיד, תשמע, זה מה שיש לי ותסתדר עם זה. אפשר לעשות יותר מאמץ כלפי העני, יותר התחשבות, יותר... ניסיון להתאים את מה שאתה נותן לו לרמה שהוא היה רגיל בה.
הוא היה מסוס, נכון, משהו. אני, שהיה רגיל
וזה קשור שזה
הירושלמי,
שזה...
כן, הירושלמי
דבר
שזה
אחריות. זה חשבות,
זה
אחריות,
זה חשבות, זה אחריות.
זה חשבות, זה אחריות. יותר מסירות נפש.
מה?
יותר מסירות נפש.
הוא תובע יותר מאדם, הוא תובע יותר מאדם. הוא תובע לצאת מהבועה שלו.
צדקה, כן.
לצאת מהבועה.
מה?
כלומר, לא לתת צדקה סתם, אלא... תחשוב מה האדם הזה צריך, מה באמת...
אדם הוא רגיל.
תאמץ, תעשה משהו. אל תצא רק
כשאתה רגיל. השאלה היא באמת, עד איפה אתה צריך להתאמץ? מה, להרעיב את עצמך בשביל לתת לו בשר?
השאלה שהגמרא שואלת שם, מה, אתם לסוס לרכוב עליו, ועבר לרוץ לבנה, מה, אתה השתגעת? אבל השאלה היא לא להגזים, אבל כמה אתה צריך להתאמץ לעשות את ה... את העוד סעק,
קצת יותר. אני קראתי את הקטע הזה, והייתי בירושלים.
מה?
אני קראתי את הקטע הזה לפני כן. והייתי ב...
מתי? בדף שנתן...
כן, אתה נתת את הדף.
כן, כן, בכלל לא קשור.
אז אני קראתי את הקטע הזה. והייתי בירושלים, בשוק. פתאום מגיע אליי איזשהו צעיר, ואומר לי, תני לי צדקה. אני אמרתי לו, אתה כזה צעיר, לך לעבוד? אמר לי, שמי, אני רעב, לא אכלתי וזה. הלכתי. אחר כך אמרתי לעצמי, יבאי רבי נחמיה. חזרתי אליו. אומר לו, מה קורה? אומר לי, אני צריך לאכול. אז חשבתי, אני אתן לו כמה גרוש, יש שם סופר, שילך לקנות. אומר לי, המסעדה. מראה לי את המסעדה. נכנסים ביחד למסעדה, אני אומרת לו, מה אתה רוצה? מראה לי בתפריט.
אנטריקוט?
35 שקלים. טוב, אני כבר אמרתי, נכנסתי לריקוד, יאללה, הוצאתי 35 שקלים. אחר כך שאלת אותו, מה קורה? אז הם לומדים באיזושהי ישיבה, ואין להם אוכל וזה. ואז הוא אומר לי, אפשר לקרוא גם לחבר שלי? אמרתי להם, תשמעו, אני צריכה אנשים לעבוד, תבואו לעבוד, אני אתן לכם אוכל ולינה, מה זה? אז זה הסיפור. לא, זה ממש אנטי תורה, כאילו, איזה מין דבר זה?
זהו, זו שאלה באמת...
מה אנטי תורה? אנטי תורה הכוונה היא...
מה זאת אומרת? תורה זה ללכת ללמוד אחרי בן אדם שהוא עשיר, שילך ללמוד, קודם הוא צריך לדאוג ל...
זה מצד הבן אדם, זה שהוא לא בסדר, זה עדיין נכון, זה שהוא לא בסדר, לא בסדר, זה ברור שהוא לא בסדר.
ואם הוא רוצה כל כך ללמוד תורה ואין לו איך לאכול, שיגיד תודה, אפילו אם נותנים לו פת לחם כזאת קטנה, פת במלח תאכל, אבל אם אתה באמת רוצה לאכול, תעבוד בשביל פרנסה אפילו איזה כמה שעות ביום.
אבל זה לא הנקודה פה. הוא לא אמר לו ללכת לעבוד. השאלה, הוא בא, הוא רעב, מה נותנים לו? זה השאלה לא...
אבל פה הוא אומר לו ש...
הנה, זה מה שקרה איתה. היא אמרה, אני אתן לך פה זה. והוא אומר לו, לא, אני רוצה במסעדה.
ברור שהדברים יותר מורכבים. ברור שהדברים יותר מורכבים. אבל...
שאלה היא...
ההחלט של האחריות, אני צריך לדעת שיש לי... יש לי... איזו אחריות גם על הסביב. תוך ה... טוב, זה בהרבה תחומים. אדם לדאוג לסת לעזור בשידוכים, לעזור פה, לעזור שם. אדם אומר, מה אני אכנס ל...
כמה אתה מוכן להתאמץ?
כן, האדם צריך להבין, יש סובב.
זה לא כמה אתה מוכן להתאמץ, כמה זה אחריות שלך.
נכון,
יש אחריות. כי אם זה אחריות, אם אתה לוקח את זה כאחריות שלך, זה, אני אקח שידוכים נניח.
נכון.
אתה אומר, מה, זה שיש עוד איקס רווקים בשכונה שלי, מה, זה לא אחריות שלי גם?
נכון, זה בדיוק.
אז אני אתאמץ, כי זה אחריות שלי. אבל אם אתה אומר, טוב, נו, יש לי איזה פעם בשבוע, איזה שעה, זה כיף לי להתנדב קצת, אני אעשה קצת שידוכים. זה לא אחריות.
נכון. בסדר, רק כל אחד לוקח לזה, זה בסדר. טוב, בואו נמשיך.
עם כל השכונה.
יש משנה למטה. לא יושב אדם לפני הספר סמוך למחד שהתחלל.
איפה זה?
כתוב משנה שבת א' ב'.
למטה צד, הדף הקודם.
אז רגע, זה...
ארבע למטה.
ארבע למטה, לא?
ארבע, כן, נכון, לא יושב אדם.
לא יושב אדם, ארבע למטה, לא יושב אדם לפני הספר, סמוך למרחץ, תתפלל, לא יכנס אדם למרחץ, לא לבורסיקים, לא לאכול ולא לדין.
והם התחילו, הם מפסיקים.
לבורסקי זה בית השוחט.
לא, בורסקי זה אורות.
כן, הוא מעבד אורות.
כן, בסדר, יכול להיות. טוב, לא משנה, על כל פני כתוב שם שלא ייכנס לאכול. לא לאכול, עד שיתפלל. כן? אז זה, קודם כל, כשמתפלל, זה כתוב מנחה. איזה מנחה אנחנו מדברים?
מנחה ליל שבת.
מה?
ליל שבת.
לא, לא, מנחה כל יום.
כל יום.
מה?
מנחה לקראת החשיכה, לא מנחה גדולה, אלא מנחה...
אז יש שני מנחות, יש מנחה גדולה, זה יותר בצהריים, יש מנחה לפני הערב, זה נקרא מנחה קטנה. אז לפי התלמוד הבבלי, מדובר על מנחה גדולה, לא מנחה קטנה. זה ה...
לכן יש בתי כנסת...
אז לא, לכאורה, כמו שואל, סעודה קטנה, מה הבעיה לסעודה קטנה? מה בהם אוכלים סעודה קטנה לפני...
מה שולה עם השולה
יש ככה? אז אמרה גם, דין מעטי להם שוחי, זאת אומרת, מהסעודה קטנה תצא סעודה גדולה. בקיצור, אתה לא סומך על הבן אדם, אתה... לפי התלמוד הירושלמי, אין התנין הסמוך למנחה. סמוך למנחה, הכוונה, מנחה קטנה. ותמי רבי חייא, גם אחרי המנחה קטנה, כל מה שאסרו לך לאכול, זה ממש סמוך לחשיכה, זה בזמן... ממש בזמן, בכמה דקות האחרונות, אסרו לך. שתתפלל מנחה, ואנחנו סומכים על האדם שיפסיק לאכול, ויתפלל. סומכים על האדם שיפסיק לאכול, ולא סומכים, זה בדיוק השאלה. עכשיו תראו, זה, מפה אנחנו מגיעים לסוגיה מאוד מעניינת. סוגיה מאוד מעניינת, ואנחנו יודעים כולם, שבסוכות, מותר לאכול בסוכה, מותר לאכול, סעודת הרעי מחוץ לסוכה, ושנת הרעי אסור לישון מחוץ לסוכה. זאת אומרת, שנת הרעי רק בתוך הסוכה.
שינה חמורה יותר מאוכל.
מהאכילה.
כן, כן.
כן, אז לכאורה, למה שינה יותר חמורה? אז גם התלמוד הבבלי, גם התלמוד הירושלמי דנים בשאלה הזאת. אז קודם נראה את התלמוד הבבלי. תנו רבנן. אוכלים אכילת הרעי חוץ לסוכה, והם ישנים שנת הרעי חוץ לסוכה. למה? מה הסיבה? למה לא ישנים שנת הרעי? שנה של כמה דקות מחוץ מ... מה הייתה? אמר רב אשי, גזירה שמא ירדם. כן, אם זאת אומרת, יכול, אם הוא יתחיל לישון 10 דקות, אולי הוא ישן שם בסוף שעה. אז אנחנו לא מסכימים שישן שעה מחוץ לסוכה. אז לכן הוא חייב לישון דווקא בסוכה. אז שואלת הגמרא,
אמר לי, אביי,
אלא עד נתניה ישן אדם שנת הרעי בתפילין, אבל לא שנת קבע. זאת אומרת, מותר לקחת, מותר לישון שינה של כמה דקות בתפילין. למה? אולי הוא ירדם. אז מה פתאום זה יהיה איפה שנת קבע? אמר רבי יוסף, ומוסר שנתו לאחרים.
מה פירוש?
הוא עושה שאתו לאחרים, הכוונה הוא ממנה מישהו שיעיר אותו.
מה אם הוא לא יעיר אותו? ישכח אותו.
אז זהו, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, ברגע שאז... זאת אומרת, אם הוא ממנה מישהו שיעיר אותו, אז באופן כללי גם... כלומר, הסיפור של התפילין זה שהוא מינה מישהו שיעיר אותו, אז לכן אין בעיה. ובסיפור של הסוכה הוא לא מינה מישהו שיעיר אותו. אבל... לו יצויר שגם בסוכה הוא היה ממנה מישהו אחראי שיעיר אותו, אז היה מותר לו לישון 10 דקות. כן? אז מה שאתה... תזכיר לך, אסף, מה שם שלך?
אסף.
אסף, כן. אז אסף אמר להם, מתקיף לרב משרשי, ארבע צריך. מה זה, אז מה אם הוא מינה מישהו? המישהו הזה ישכח להעיר אותו. מה?
כן.
זאת אומרת, באופן כללי, מה...
אסור לסמוך על מישהו אחר.
אי אפשר לסמוך על אף אחד. מה?
לא עליך ולא על ההוא.
נכון, אי אפשר לסמוך על אף אחד.
אל ההלכה, כותב הרב יצחק יוסף, אל ישן בתפילין.
אז לא, אז תלוי שנת קבע או שנת הרעי. לא, גם שנת הרעי אתה מתכוון.
כן.
אפילו שנת הרי לא ישן בתפילין.
כן, זה מדובר בגלל שברור, אם הוא לא מוסר שנתו לאחרים, אז... טוב, צריכים לדון, אנחנו לא ממש ניכנס לכל העניין בדיוק. על כל פנים, תראו מה אמר התלמוד הירושלמי. אמר רבי אלעזר, אכילת הרעי, מותר מחוץ לסוכה, אין שנת הרעי. למה? חבריה אמרי, זאת אומרת דעה אחת שנקראת חבריה אמרי, שכן אדם משתקע בתוך שנתו. זאת אומרת, אדם לפעמים יכול להרים שינה של 5 דקות, זו שינה כל כך טובה, שזה בעצם נקרא שנת קבע. לא כמו אוכל, אתה אכלת איזה...
זה לא תלוי בזמן, זה תלוי באיכות של השינה הזאת.
כן, לפעמים זה... עכשיו את הגברה, מה היא נפק מביניו? זאת אומרת, מה ההבדל ביניו? מסר שנתו לאחר, אם הוא באמת, אמר למישהו שיעיר אותו. אל דעתי בחבריה, מותר, מה פירוש? מי ניתן מישהו שיעיר אותך? ברור שיעיר אותך, מה זה הבעיה? בחור. מה השאלה? מי ניתן מישהו? אז זה בכלל שאלה. אל דעתי ברבי אלה, אסור. זאת אומרת, אם זה... זה לא משנה אם... זה לא בגלל שהוא יבוא להמשיך לישון, אלא בגלל שזה שינה... טובה בפני עצמה. על כל פנים, השאלה שלי, מה בדיוק אם... מכל זה מה רציתי להראות, מה קורה אם אדם מוסר את שנתו לאחר, אם סומכים על האחר או לא סומכים על האחר.
אבל אדם צריך לקחת אחריות. זאת אומרת, זה לא רק פה, אבל הוא מכניס גם את העניין הזה של טיב השינה. זאת אומרת, זה לא מכניס
לא, אני לא מדבר על טיב השינה. טיב השינה זה רק בסוגיה, אני לא רוצה להיכנס לטיב השינה. טיב השינה זה רק חלק מהמרכיבים. אני שואל, יש פה מחלוקת בין התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי. אם אפשר לסמוך, אני אומר למישהו שיעיר אותי, אם אני סומך עליו או לא סומך עליו. כן, זאת השאלה. פשוט, אז לפי את... אשתי אומרת לי, אל תשכח, שאתה חוזר מהתפילה לסגור את הגז. סומכים עליי או לא סומכים עליי?
תלוי מה היה בעבר. אמרו לך לסגור את הגז, לא סגרת, למה שיסגרו עליך?
מה? אז... אז לפי התלמוד הירושלמי, בחזקת שאדם אפשר לסמוך עליו. זה בדיוק ה... אז לא צריכים
לאחר
זה קשה
לדבר. הם לקחו דבר שקשה לאדם, זאת אומרת, שינה אדם כשהוא מתחיל אפילו שינת הרעי, הוא ישר יכול ליפול לשינת קבע.
בסדר, לא, אני מדבר על השומר, אני לא מדבר עכשיו על הבן אדם עצמו, אני מדבר על השומר שלו.
הם אומרים בעצם, תמסור את השינה שלך למישהו אחר, זאת אומרת, מישהו אחר אחרי על השינה שלך.
השאלה אם אתה יכול לסמוך על זה שאתה מוסר, אתה אמרת למישהו שיעיר אותך, אם אתה סומך עליו או לא סומך עליו, לפי התלמוד אמר לי, אתה לא סומך עליו, יכול להיות שהוא לא יעיר אותך. לפי התלמוד הירושלמי, אם אמרת למישהו להעיר אותך, אז ברור שיעיר אותך, זה לא השאלה.
השאלה מתי?
מתי שאתה ביקשת, מה פירוש? מתי שביקשת?
אפשר לסמוך.
מה?
אפשר לסמוך.
נכון, זה בדיוק העניין. לא, זה קשור להרבה דברים שדיברנו, אני חושב שדיברנו קצת, אפשר לסמוך על האדם, אני אומר, הנה, זה בדיוק, שתבינו יותר, הדוגמה הבאה מסבירה יותר את העניין, כיצד הוא מתוודא, אפשר כיצד הוא מתוודא, זה נוסח הבידוי של התלמוד הירושלמי, ושם כתוב, ריבוני חטאתי, מורה עשיתי, ודאי הייתי עומד, לא משנה, דרך רכה יתמלך, וכשם שעשיתי, איני עושה. זאת אומרת, האדם אומר, מה שעשיתי, אני לא אעשה. מי אתה בן אדם שתגיד כזה דבר, מה שאני עשיתי לא אעשה, אולי כן תיקשב. לא, האדם אומר, האדם מכיר בכוחות שלו, ואומר, ובאחריות שלו, ואומר, אני לא אעשה. ברור שאנחנו רואים שאדם יכול להיקשב, אבל היכולת להגיד לאדם, לאדם, היכולת של האדם לומר, אני לא אקשב, זאת אומרת, זה אדם שמאמין בכוחות שלו, אדם ש... מבין, מבין את האחריות שלו, זה ה... לפי התלמוד הבא, המקור הזה, הרמב״ם קורא לזה קבלה לעתיד, קבלה לעתיד, כשם ש... שידע לב יודע את העלמות שלא ישר לזכת, זה המקור לזה, קבלה לעתיד זה הירושלמי, בגלל שהבבלי לא מעיז להגיד כזה דבר, מי אתה בן אדם שתגיד אני לא ישר לזכת, אתה רק על השפרה שלוש, צריך כל הזמן לעטוף אותך.
אבל בתפילה ביום כיפור אתה אומר ש... אתה מתוודא, אומר, אני יודע שעשיתי ככה וככה וככה וככה, ואני לא יכול להתחייב שאני לא אעשה את זה שוב, כי אני בשר ודם וזה יקרה שוב.
אז זה, התלמוד הירושלמי לא מקבל את זה, זה התלמוד הבבלי, נכון? התלמוד הירושלמי לא יקבל את זה.
זה מעניין.
נכון? הרי אני כחרס, בכלל, כל תפילת נתוקף, אני חושב שכל תפילת ניתן לתוקף, זו תפילה אולי יפה מוזיקלית. אבל ככה זה, אבל מבחינת הרעיונות שאנחנו מבחינת הרעיונות, התלמוד הירושלמי לפי אני יודעתי לא הזדהה עם הדברים.
נתן התוקף הספרדים לא אומרים בדרך כלל. נראה
לי שיש, יש.
בבית אל אני יודע שבכלל גבריאל
לא אומרים. לא, יש, יש.
לא משנה. כאן באמת העיקרון. אם נותנים אמון בזולת, אם נותנים אמון בעצמנו.
נכון, זאת השאלה, זאת השאלה באמת.
כלומר, לאור כל הדרך הירושלמי נותן אמון יותר בכוחות של האדם. לא רק שהוא נותן אמון, הוא דורש מהאדם. גם לתת אמון ולקחת אחריות.
אני חושב דיברנו על יש את תפארת תואר, בגלל פעם.
נכון.
אז זה בדיוק כל הזמן להתגונן, בתלמוד הבבלי, כל הזמן להתגונן, כל הזמן להתגונן. היא האמונה בתוך ה...
כי התלמוד הבבלי נמצא בגולה.
נכון, נכון.
ובגולה זה קהילה מתגוננת.
זה הגדלתי, נכון.
ובירושלמי אתה בא לבית, אתה בבית שלך, מה אתה מתגונן כל הזמן?
נכון, נכון, בדיוק, זה העניין, הוא הרי... כן, דנו על זה, זה נכון, זה בדיוק הסיבה.
יש לזה משמעות עצומה בחינוך.
ברור, איזה שאלה הזאת.
שאם אתה כל הזמן עוזר לילד, ועושה בשבילו, ומגן עליו, וזה... או שאתה...
איזה חינוך זה?
נכון.
זאת אומרת, אתה אומר לו בעצם במסר סמוי, אתה במצב...
לא מסוגל.
אתה לא מסוגל לבד. לא, אי אפשר לתת בך... או קשה... אתה לא תסתדר.
נכון.
והתלמוד הירושלמי לפי זה...
גם לא תהיה לי פה עצמאי. זה מאוד גלותי, כי אתה לא בא לבית.
זה בדיוק העניין, נכון, כי אתה לא בבית שלך.
טוב, אנחנו גמרנו, נכון? רגע, אני אספר היום סיפור, וזה נגמור את העניין. היה סיפור, שמה סיפור מעניין. יודע, איזה יהודי, ואתה יודע, אולי מכיר אותו אפילו אישית עם היהודי הזה. יהודי מפורסם בחוזותינו, מה נקרא, שהוא יצא לו שם שהוא הלך לטייל בסלע האדום.
בפטרה?
כן. אז בקיצור, בישיבה מסוימת X, שאני לא אנקוב בשמה, החליטו בגלל זה, בגלל שיצא לו שם, אפילו לא ידעו בדיוק, היות ויצא לו שם, הוא הלך לפטרה, אי אפשר לקבל אותו לישיבה. לא קיבלו אותו. אחרי זה היה לו שם כל מיני פרוטקציות, אבל כל אנשי החינוך למיניהם. אז אדם...
דוגמה רעה.
זה אדם כזה, אי אפשר לקבל אותו לישיבה. מה? כמו להגיד הפוך, זה יהיה ראש הישיבה, זה יהיה המנהיג של הישיבה.
הכוחות האלה שלו.
לא, רק שאמרו עליו, גם היה טוב, גם היה לא בכלל זקן, אדם שמעיז ועושה ופועל.